פרשת בו. בפרשת השבוע אנחנו נקרא על סיום תקופת הגלות במצרים והיציאה ממצרים לארץ ישראל. על הגלות כבר אמרו חז"ל במסכת סוכה בדף נ"ב, שארבעה דברים מתחרט עליהם הקדוש ברוך הוא שברא אותם. ומי אותם ארבעה דברים? גלות, כסדים, ישמעאלים ויצר הרע. נשאלת השאלה, מדוע הקדוש ברוך הוא מתחרט על הגלות? והרי מטרת הגלות הייתה להעניש את עם ישראל על החטאים שעשו, כמו שאנחנו מוצאים בתורה בכמה וכמה מקומות, שקדוש ברוך הוא מזהיר את עם ישראל שאם הם לא יקיימו תורה ומצוות הם יעזבו, הקדוש ברוך הוא יצטרך להוציא אותם מארץ ישראל לגלות. וגם בתפילת מוסף של החגים אנחנו אומרים, ופני חטאינו גלינו מארצנו. אם כן, עולה מכאן שמטרת הגלות היא להחזיר את עם ישראל בתשובה. בדי כך שעם ישראל יצא לגלות, יתרחק מארץ ישראל, ואולי שם בנחר יגיעו לעם ישראל יעורי תשובה, ושם הגלות תעורר אותו לחזור בחזרה לקדוש ברוך הוא. אם כן, מדוע מתחרט הקדוש ברוך הוא על הגלות? התשובה על כך, שבאמת מטרת הגלות היא שעם ישראל יתעורר לתשובה ויבקש מהקדוש ברוך הוא שיחזיר אותו בחזרה לארצו, לארץ ישראל. וכמו שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, וירד להצילו מיד מצרים ולעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש, אל מקום הכנעני. לפסוק הזה כתב הרמב"ן שהקדוש ברוך הוא אמר למשה שני דברים. דבר ראשון, שירד להצילו מיד המצרים. אבל אפשר היה להציל את עם ישראל מהשעבוד גם במצרים. היה יכולה להיות מציאות שהמצרים מפסיקים את השעבוד ונותנים לעם ישראל לחיות חיים חופשיים ועצמאיים בארץ גושן, אותו מקום שבהתחלה ישבו שם בני ישראל. אבל גלות, הגאולה הזאת היא לא גאולה מושלמת, אלא ממשיכה, ממשיך הקדוש ברוך הוא ואומר, ולעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש. פרש הרמב"ן, אבל הבטיח עוד לעלותו מן הארץ ההיא אל מקום הכנעני. כלומר, הגאולה היא לא רק מסתיימת בכך שיוצאים מעבדות לחירות, זה רק ההתחלה. סיום תהליך הגאולה הוא כשעם ישראל חוזר לארצו בארץ ישראל. ומדוע לא מספיק שיפסק השעבוד? מדוע צריכים גם לעלות לארץ ישראל? פרש הספורנו לדברים, עבדים היינו לפרעה במצרים, וביות שבעבדותנו לא היינו יכולים לקנות השלמות המכוון מאיתו, הפליא לעשות להוציאנו להביא אותנו לארץ שנוכל לקנות בה אותה השלמות. משמעות הדבר שאנחנו יודעים שכל קיום תורה ומצוות הוא רק בארץ ישראל. וכך דרשו חז"ל שקיום המצוות בחוץ לארץ הוא רק בבחינת הציבי לך ציונים. משמעות הדבר שבחוץ לארץ למעשה היו צריכים להיות פטורים מקיום תורה ומצוות, כי כל קיום תורה ומצוות הוא אך ורק בארץ ישראל. אבל כדי שלא תשכח התורה מעם ישראל שיישב בגלות, לכן חייבו גם את יושבי חוץ לארץ בקיום תורה ומצוות, כדי שלא תשכח התורה מהם, וכשהם יגיעו לארץ ישראל הם ידעו לקיים תורה ומצוות והדברים לא יהיו חדשים. אם כן, קיום תורה ומצוות הוא רק בארץ ישראל. קיום תורה ומצוות בחוץ לארץ הוא רק זכר למצווה כדי שלא ישכחו. ממילא, לא מספיק שהשעבוד ייפסק, לא מספיק שעם ישראל יפסיק להיות משועבד ויהיה בן חורין, אלא השלמות האמיתית שלו של קיום תורה ומצוות יכולה לבוא לידי ביטוי רק בארץ ישראל. והנה בפרשת השבוע שלנו, אנחנו נקרא על שלושת המכות האחרונות, מכת ערבה, חושך ומכת בכורות. מנה על מכת החושך מביא רש"י את שאלת המדרש, ולמה הביא עליהם חושך? כלומר, המדרש שואל לשם מה הייתה נחוצה מכת החושך. נשאלת השאלה על המדרש, מדוע רק השאלה הזאת נשאלת רק על מכת החושך? מדוע על כל המכות כולם לא שואל המדרש למה הביא את המכה הזאת, ורק על מכת החושך נשאלת השאלה מדוע מכת החושך הייתה צריכה לעשות? הסברו שאחת ממטרות עשרת המכות היא להמחיש את ההבדל שיש בין עם ישראל לבין המצרים. בכל מכה ומכה המצרים ראו בבירור איך שהם מקבלים את אותה מכה, ואילו עם ישראל לא לוקים. ועל ידי כך הם הרגישו בחוש וראו שישנו הבדל בינם לבין עם ישראל. ואם יש הבדל, אז ודאי שיש הקדוש ברוך הוא שמנהיג את העולם, שהנה הוא יכול לגרום לכך שהעם שלו לא מקבל את המכות, ואילו הם המצרים מקבלים את המכות. ואילו במכת החושך, המצרים לא יכלו לדעת שאצל עם ישראל יש אור. מדוע? כי מי שנמצא בחושך והוא רואה מרחוק אור, אז ממילא הוא גם יכול ליהנות מהאור הזה, אז הוא רואה משהו. ועל מכת החושך נאמר, ולא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים. מפרש רש"י בשם המדרש, יושב אין יכול לעמוד, עומד אין יכול לשבת. אם כן, ודאי שהמצרים לא ראו את האור שהיה אצל עם ישראל. אם כן, יושב המצרי בבית בחשיכה מוחלטת, הוא אומר, נכון, אני סובל, אבל גם היהודי סובל. כלומר, הוא לא רואה את ההבדל בינו לבין היהודי. ואם כן, אם אין חינוך של המצרים להכיר את ההבדל בינם לבין עם ישראל, אז אם אין, בשביל מה יש מכת החושך? רק ששלושה ימים הוא יושב בחושך? לזה אין תכלית. לכן, מפרש רש"י שלמכת החושך הייתה מטרה אחרת. מפרש רש"י, התברך שמו של הקדוש ברוך הוא, שאין לפניו משוא פנים, והוא חוקר לב וכליות. לפי שהיו פושעים בישראל שהיו להם פטרונים מן המצרים, כלומר, היו להם אנשים מכובדים מן המצרים שקרבו אותם, והיה להם שם עושר וכבוד, ולא היו רוצים לצאת. כלומר, יש לנו כאן מציאות עגומה מאוד ערב היציאה ממצרים. כבר מופיע שבתחילת השיעבוד, בתחילת המכות, כבר הפסיק השיעבוד, ולכן ישנם יהודים שכבר מצליחים להיות סוחרים, מקבלים עזרה מהמצרים, ויש להם שם עושר וכבוד. והיהודים האלה שומעים שעוד מעט צריכים לצאת, אחרי מכת החושך יש מכת בכורות, ואחרי כן יוצאים, והם מחליטים שהם לא יוצאים ממצרים. מה רע להם לשבת במצרים? לצאת עכשיו למדבר וללכת עד ארץ ישראל, ושם נלחם עם שבעת העממים. טוב להם במצרים, מה חסר במצרים? הנה, אין כבר שיעבוד. כאן היה יכול להיות חילול השם גדול מאוד. משה יבוא לפני פרעה ויגיד לו, תוציא את עם ישראל ממצרים, ותהיה מכת בכורות, ופרעה יגיד, קום וצאו מתוך עמי, וקבוצה גדולה של יהודים יעמדו שם, יגידו, לא רוצים לצאת, רוצים להישאר כאן במצרים. אנחנו תכף נראה שזו לא הייתה קבוצה קטנה, הייתה קבוצה גדולה מאוד. איזה חילול השם גדול יכול להיות באותו רגע? פרעה יגיד, מה אתם רוצים ממני? בשביל מה קיבלתי את כל המכות? הנה, אני מרשה לצאת, ועם ישראל לא רוצה לצאת. לכן היה, לכן מה הייתה מטרת מכת החושך? אמר הקדוש ברוך הוא, אם אביא עליהם מכה בפרסיה וימותו, יאמרו המצרים כשם שעבר עליהם כך עבר עלינו. כלומר, כדי למנוע את חילול השם הגדול הזה, הקדוש ברוך הוא רוצה להמית את כל אותם שמתכננים לא לצאת ממצרים. אבל כאן יכולה להיות בעיה. המצרים יגידו, תראו כמה יהודים מתים. הנה, אז המכות זה לא מיד השם. הנה אנחנו סבלנו לפני כן, ועכשיו הנה יהודים נוקים. כדי שהמצרים לא יראו כמה יהודים מתים באותם ימים, לפיכך הביאה למצרים את החושך שלושה ימים, כדי שיהיו ישראל קוברים את מתיהם, ולא יהיו רואים אותם שונאיהם. וכן, מטרת מכת החושך, יש למכת החושך מטרה אחרת, לא להבדיל בין עם ישראל לבין המצרים, אלא כדי שהמצרים לא יראו איך עם ישראל קוברים את מתיהם, את אותם שלא רוצים לצאת ממצרים ולהגיע לארץ ישראל. ומופיע במדרש, מדרש תנחומה. בפרשת בשלח, תחילת פרשת בשלח, מופיע וחמושים עלו בני ישראל. מה זה וחמושים? אומר המדרש, דעה ראשונה, אחד מחמישה. כלומר, ארבע חמישיות מתו במכת החושך, ורק אחד יצא. ויש אומרים, אחד מחמישים. ויש אומרים, אחד מחמש מאות. ורבי נוראי אומר, העבודה, כלומר שבועה, לא אחד מחמשת אלפים. איזה מציאות עגומה. לפי רבי נוראי, על כל יהודי שיצא ממצרים, היו 5,000 שלא רצו לצאת, והעדיפו להישאר במצרים, ולכן הם היו צריכים למות במכת החושך. ומתי מתו מסיים המדרש? בימי האפלה, כלומר באותם 3 ימים של מכת החושך. אם כן, אנחנו רואים פה מציאות עגומה של עם ישראל, ולכן הקדוש ברוך הוא מתחרט על הגלות. הגלות מסתיימת, אפשר לצאת מן הגלות, אבל ישנם יהודים, או אפשר להגיד רוב רובו של עם ישראל, מעדיף להישאר בגלות, כי עכשיו יש לו שם רכוש, יש לו עבודה, יש לו כבוד, ולא מוכנים לצאת לארץ ישראל. הדבר הזה חזר על עצמו גם בבית שני. ספרת הגמרא במסכת יומא, שריש לקיש שחה בירדן, ורבא בר בר חנה עלה מבבל לארץ ישראל ללמוד תורה, והוא מושיט את ידו לריש לקיש. אמר לו ריש לקיש, שבועה שאני שונא את יהודי בבל. למה? למה הוא שונא את יהודי בבל? מפרש רש"י, לכל בני בבל שלעלו בימי עזרא ומנעו שכינה מלבוא מלשוב לשרות בבית שני. מה הכוונה? כאשר ניתנה הרשות לעלות לארץ ישראל בימי בית שני, שקורש נותן את ההצהרה שלו שהיא מתירה ליהודים לעלות לארץ ישראל, והיינו מצפים עכשיו שכל ישראל בהמוניו יעזבו את הגלות ויעלו לארץ ישראל, והנה מה אנחנו מוצאים? שרובו של העם נשאר בבבל, לא רצו לצאת, ורק המיעוט עלה לארץ ישראל. אומר ריש לקיש, כל המציאות העגומה של בית שני, גם במציאות הרוחנית שאנחנו מוצאים שדרגת הקדושה במקדש, הניסים שהיו, היו פחותים ממה שהיה בבית ראשון, כל זה נבע מכיוון שעם ישראל לא ניצל את דבר השם שיתיר לו לעלות לארץ ישראל, אלא עדיפו להישאר בגלות. גם ברבי יהודה לוי, בספרו הכוזרי, בפרק שני, מאמר שני, גם שם רבי יהודה לוי החבר מתאר למלך כוזר את החשיבות של ארץ ישראל, מעלת ארץ ישראל, ואז מלך כוזר שואל את רבי יהודה לוי, אם ככה, אז למה אנחנו לא מוצאים שכל היהודים עולים לארץ ישראל? למה אנחנו נראה כל כך הרבה יהודים בגלות? בכל הספר הזה של ספר הכוזרי, על כל שאלה של מלך כוזר יש לרבי יהודה לוי תשובה. אבל מה הוא עונה לשאלה הזאת של מלך כוזר, איך אני רואה יהודים שלא רוצים לעלות לארץ ישראל? עונה לו רבי יהודה לוי, אכן מצאת מקום חרפתי מלך כוזר. השאלה היחידה שאין לו תשובה, זו השאלה הזאת. אומר לו רבי יהודה לוי, מצאת מקום חרפתי. אני ממש מתבייש לענות לך. מצאת דבר שמבייש אותנו. איך זה יכול להיות ש... אנחנו כל כך מדברים על ארץ ישראל ולא מוכנים לעלות לארץ ישראל. וגם הוא מזכיר את ימי בית שני. כי אומנם החטא הזה, אשר לא בגללו לא נתקיים היהוד אשר יעד השם לבית השני, רוני ושמחי בציון, כי נני בא ושכנתי בתוכם ונאום השם, כלומר בספר זכריה ניבא זכריה שהקדוש ברוך הוא רצה להשרות את שכינתו, כמו שהיה בתחילת בית ראשון, שהשכינה במלואה תהיה בבית שני, ואנחנו יודעים שזה לא היה. מדוע? כי העניין האלוקי עמד לחול עליהם כבראשונה. היה אפשר שתהיה שכינה בבית שני. אילו נענו כולם לקריאה ושבו לארץ ישראל בנפש חפצה, אבל רק מקצתם נענו, ורובם והחשובים שבהם נשארו בבבל, מסכימים לגלות ולשעבוד, ובלבד שלא ייפרדו ממשכנותה ומעסקיהם. עד כמה הגלות הפכה להיות לכתחילה. במקום שהגלות תהפוך לעונש, עם ישראל אומר שהגלות היא לכתחילה, אדרבה, טוב בגלות, יש שם כסף ועבודה ומעמד, בשביל מה צריכים את ארץ ישראל? לכן אומר רבי יהודה הלוי בהמשך דבריו, אף אנו אילו היינו מוכנים להתקרב אל אלוהי אבותינו בלב שלם, כי אז הוא התברך מושיענו כאשר הושיע את אבותינו במצרים. אם אנחנו, אומר רבי יהודה הלוי, אנחנו עם ישראל בגלות, היינו מתעוררים לעלות לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא היה עוזר לנו ועושה לנו ניסים כמו שעשה לאבותינו ביציאת מצרים. אבל עכשיו שאין הדבר כן, היהודים לא רוצים לעלות לארץ ישראל. אם כן, אומר רבי יהודה לוי, הדברים שאנו אומרים בתפילותינו, השתחוו לאור קודשו, השתחוו לאדום רגליו, המחזיר שכינתו לציון, כל מה שאנחנו מתפללים על חזרה לארץ ישראל, כי דיבור התוכי הוא כצפצוף הזרזיר, כי בלא כוונת הלב אנו אומרים דברים אלה או דומיהם. דברים נוקבים, אומר רבי יהודה הלוי. כל יהודי שמתפלל בגלות על שיבת ציון, המחזיר שכינתו לציון, שמתפלל על קיבוץ גלויות, אומר רבי יהודה הלוי, כל תפילתו היא כדיבור התוכי וכצפצוף הזרזיר. כלומר, דברים שנאמרים בלי כוונה, בלי שיש רצון לממש את מה שאומרים, אלא אומרים לשם האמירה. לכן כאן יש לנו אמירה כואבת מאוד של רבי יהודה הלוי על מציאות עם ישראל בגלות, של יהודים אוהבי גלות שלא רוצים לעלות לארץ ישראל. גם בכל התור, תלמידו של אגרא כתב שבזמן הגאולה יתחיל תהליך של קיבוץ גלויות, ויהיו שוב יהודים שגם הם לא ירצו לעלות לארץ ישראל. הוסיף בעל התור בשם הגאון מווילנה, ואז תוסיף גם קטגוריה נגד אלה שאינם מחזיקים בקיבוץ גלויות, אחר שנפתחה התחלת בזה, ועל זאת דאג רבינו מאוד. כלומר, מציין בעל כל התור, בילם שקלוב תלמידו של הגר"א, אומר, הגאון מווילנה דאג מאוד, כי הוא ראה תופעה כבר בכוח חזונו, שהנה מתחיל תהליך של שיבת ציון, יהודים יכולים לעלות לארץ ישראל, לבנות את ארץ ישראל, אבל יהיו יהודים רבים שיעדיפו להמשיך להישאר בגלות ולא לעלות לארץ ישראל. מנה, מה שעולה לנו מכאן, מן הפרשה שלנו, שאנחנו מבינים עכשיו מדוע הגמרא מספרת לנו שהקדוש ברוך הוא מתחרט על הגלות. הגלות הייתה אמורה לשמש כעונש לעם ישראל, ובתקופת הגלות עם ישראל היה צריך להתעורר בתשובה, ועיקר התשובה היא תשובת ארץ ישראל, והגלות הארוכה הייתה צריכה לעורר אותו לחזור לארץ ישראל. אבל במקום להתעורר לחזור לארץ ישראל, מה שקרה, הגלות הפכה להיות בלכתחילה. כלומר, יהודים, למרות שיש להם אפשרות לעלות לארץ ישראל, לא רוצים לעלות לארץ ישראל. ומאל הפרשה שלנו צריכה לעורר את אותם שעדיין יושבים בגלות, שבמהירות האפשרית יעלו לארץ ישראל, ואז נזכה שתתקיים בנו נבואת מיכה, כי מי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות.